שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ד במסכת מנחות, כאן אורי בריליאנט. נתחיל בשורה הראשונה בעמוד א' ונסיים במשנה השנייה בסוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק בציצית, בחלק השני נחזור שוב ממש בקצרה לתפילין, ובחלק השלישי נעבור למשנה חדשה לגבי דברים שלא מעכבים בקורבנות. אז החלק הראשון לגבי ציצית נראה שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה ברייתא, תנו רבנן, וזה לגבי החילזון שבו צובעים את הציצית. נראה שלושה דברים, יש הרבה פירושים לדברים אלו, כל פעם נבחר פירוש מסוים. בכל אופן, דבר ראשון זה שגופו דומה לים, כלומר הצבע שלו הוא כמו הים. דבר שני, בריאתו דומה לדג, כלומר הוא גדל במים כמו דג. ודבר שלישי, הוא יוצא ליבשה רק אחת ל-70 שנה, לכן מאוד קשה להשיג אותו, אפשר לצות אותו במים, אבל אם רוצים בקלות, זה רק פעם ב-70 שנה, לכן הוא מאוד יקר, וזה סעיף ראשון. סעיף שני, עוד ברייתא, תניא, וזה שאומר רבי נתן שעל כל מצווה, אפילו מצווה ממש קלה, יש גם שכר מסוים בעולם הזה, ופי מיליון, לא יודעים כמה, שכר בעולם הבא. ומאיפה הוא מדגים את זה? מציצית. שמצוות ציצית היא קלה, כי זה רק מצוות עשה, זה לא לאו, וגם זה קל לקיים אותה, והוא מביא סיפור שעל מצוות ציצית, אדם קיבל שכר מאוד גדול כאן בעולם הזה, וכאמור, מן הסתם בעולם הבא, הרבה יותר. מה הסיפור? אז היה אדם אחד, שהוא היה תלמיד של רבי חייא, שהוא היה זהיר במצוות ציצית. ובכל זאת, הוא יום אחד בא לאישה זונה מאוד יקרה, וברגע האחרון הציצית תפחה לו על פניו, זה היה סוג של נס, וזה גרם לו לעצור, והוא הסביר לאישה למה הוא עצר, כי בפרשייה ציצית יש כפילות. בפסוק האחרון כתוב, אני השם אלוקיכם, שהוצאתי אתכם מארץ מצרים וכולי, אני השם אלוקיכם. מה זה? אני השם אלוקיכם פעמיים. אז הוא דרש שאני השם שעתיד להיפרע ממי שחוטא, ואני השם שעתיד לשלם שכר למי שמקיים את המצוות, וזה גרם לו לעצור רגע לפני חטא. וזה מאוד הרשים את האישה, היא שאלה מי הוא ואיפה הוא למד, והיא באה לבית המדרש של רבי חייא וסיפרה את הסיפור וביקשה להתגייר, והוא נתן לה וגם חיתן אותה עם אותו התלמיד, ובזה אנחנו רואים את השכר של התלמיד בעולם הזה שהוא זכה להיות עם אותה אישה, אבל בהתר, וגם הוא זכה במצות של כסף וזהב שהביאה, וגם בשליש מהכסף שלה שהביאה, ועד כאן הסעיף השני, שאפילו על מצווה קלה כמו ציצית, יש שכר גדול גם בעולם הזה. הסעיף השלישי לגבי ציצית, 10 שורות לפני סוף עמוד א', בשורה הרחבה הראשונה, וזה לגבי תלית שאולה. כלומר, אם אני שם בגד שהוא לא שלי, האם אני צריך לשים עליו ציצית? אז אומר רב יהודה, עד 30 יום פטורה מציצית, אחר כך חייבת. ומה ההסבר? אז נסביר את זה לפי רוב הראשונים, לא לפי רש"י, וזה שמדאורייתא, אם הבגד לא שלי, אני פטור. ולא משנה לכמה זמן, כי כתוב בדברים, גדלים תעשה לך על 4 כנפות כסותיך, כלומר, דווקא כשהכסות שלך, ולא של מישהו אחר. אלה שחזל אמרו שאחרי 30 יום, אנשים כבר יטעו כי יחשבו שזה כן שלו, ולכן גזרו שאחרי 30 כן צריך, אבל זה רק דרבנן, זה הדין לגבי ציצית. עכשיו, אגב זה, הגמרא מביא הדין דומה לגבי מזוזה, שאם אני גר בבית שהוא לא שלי, אני סוחר או פונדק, בית מלון, אז עד 30 יום פטור, אחר כך חייב, אלא אם כן זה שכירות בארץ ישראל, שאז גם לפני 30 יום חייב. ומה ההסבר? אז שוב, לפי רוב הראשונים, ברגע שזה לא שלי מהתורה, אני פטור לתמיד, אלא שאחרי 30 יום גזרו, כי אנשים כבר יטעו ויחשבו שזה שלי, ובארץ ישראל גזרו עוד לפני זה, וזה משום יישוב ארץ ישראל, כי כנראה אז לעשות מזוזה היה דבר יקר, וזה יהיה שיקול בשבילים לעזוב דירה סחורה, כי אני אגיד, מה, אני אעזוב, כבר שמתי מזוזות, חבל על הכסף, כי הרי כשאדם עוזב דירה סחורה, הוא לא לוקח את המזוזות איתו, ולכן זה יגרום לי להישאר בדירה, ובזה אני מיישב את ארץ ישראל, וגם אם אני כן יעזוב, יהיה יותר קל למצוא מהר סוחר, כי אני אפרסם שיש כבר מזוזות, וככה אנשים יקפצו לקחת את הדירה, ועד כאן גם לגבי ציצית וגם לגבי מזוזה, שוב, שמדאורייתא פטור כשזה לא שלי, אבל מ-30 יום חזל גזרו ובשכירות דירה בארץ ישראל, אפילו לפני זה, זה היה הסעיף השלישי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי ציצית. בחלק השני, 7 שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו חוזרים למשנה שלנו בדף למתחת עמוד א', ששם המשכנו רצף של משניות לגבי דברים שלא מעכבים זה את זה, באותה משנה דיברנו על התחלת והלבן בציצית, ואז בסוף המשנה מדברים על תפילין של יד ותפילין של ראש, שגם הם לא מעכבות זו את זו. אם יש לי רק של ראש או רק של יד, אז אני לא אומר, טוב, אין מה לעשות, היום אני לא אשים תפילין, אלא אני אשים את מה שיש לי. זה מה שכתוב במשנה, ועל זה בגמרא נראה שני סעיפים. סעיף ראשון זה רב חיסטה, שבהתחלה הוא אמר משהו מאוד מפתיע. הוא אמר שמה שהמשנה אמרה שהם לא מעכבות זו את זו, זה דווקא כשיש לו את שניהם, אבל כרגע משום מה יש לו רק אחד, אז שישים אחד. אבל אם אין לו בכלל את שניהם אלא רק אחד, כי הוא איבד, הוא לא קנה, אז כאן חזל גזרו שאפילו אחד לא ישים. ולמה? כי גזרה שמה יפשע. כי מה זאת אומרת? לך תקנה, מה זה יש רק אחד? זה מה שבהתחלה רב חיסטה אמר, אבל החכמים אמרו לו, אתה באמת סובר כך? ואז באמת רב חיסטה מיד חזר בו ואמר לו, לא, באמת אני חוזר בי, בכל מקרה, אם כרגע יש לו רק אחד, אז שישים את מה שיש לו, ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה שאם כבר אנחנו מדברים עכשיו על תפילין, אז הגמרא מביאה שתי אמירות לגבי החומרה או החשיבות של מצוות תפילין, אחת של רב ששת ואחת של ריש לקיש. רב ששת אומר שמי שלא מניח תפילין עובר על שמונה מצוות עשה, כי כתוב לגבי תפילין, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתטפות בין עיניך, זה שתי מצוות, וקשרתם והיו לתטפות, וכיוון שבתפילין יש ארבע פרשיות, אז שתיים כפול ארבע זה שמונה, זאת האמירה של רב ששת. בסוגריים הוא גם מביא עוד אמירות דומות, וזה שמי שלא שם ציצית עובר על חמש מצוות עשה, כי בבמדבר כתוב, דבר בני ישראל ואמרת להם, ועשו להם ציצית וכולי, ונתנו על ציצית וכולי, והיה לכם לציצית, וריתם אותו, זה ארבע, ובדברים כתוב, גדלים תעשה לך, אז סך הכל חמש מצוות עשה. דבר שני, כהן שלא עולה לדוכן לברך, עובר על שלוש מצוות עשה, כי כתוב, כה תברכו את בני ישראל, זה אחד, אמור להם, זה שתיים, ואחרי הברכות כתוב, ושמו את שמי וכולי, זה שלוש, זה לגבי כהן. ודבר אחרון, מי שלא שם מזוזה, עובר על שתי מצוות עשה, כי כתוב, וכתבתם למזוזות ביתך ובשעריך פעמיים, גם בשמה וגם בבעיה עם שמוע, ועד כאן הסוגריים, וזה היה רב ששת, שוב, שמי שלא מניח תפילין, עובר על שמונה מצוות עשה. האמירה השנייה לגבי תפילין זה של ריש לקיש, שמי שכן מניח תפילין, הוא זוכה לאריכות ימים, כי כתוב בישעיהו, השם עליהם יחיו. כלומר, אם שם השם עליהם בתפילין, אז יחיו. ועד כאן הסעיף השני לגבי תפילין, ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי זה במשנה בעמוד ב' למעלה, וכאן המשנות ממשיכות עם הנושאים של דברים שלא מעכבים זה את זה, והפעם אחרי הפסקה מאוד ארוכה שבה דיברנו על ציצית ותפילין ועוד נושאים, המשנה מחזירה אותנו אל עולם המקדש, ונראה לגבי זה שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה שבנסחים הסולת והשמן לא מעכבים את היין, וגם להפך היין לא מעכב את הסולת והשמן. עכשיו, מה הכוונה? מה מדובר? אז ברוב הקורבנות, חוץ מהקורבן עצמו, צריך להביא גם מנחה, שזה סולת עם שמן, וגם יין. את הסולת והשמן מקריבים על האש, ואת היין שופכים לספלים איפה ששופכים את היין, וכמו שאמרנו, אם יש לו רק אחד מהם, או את הסולת והשמן, או את היין, אז הוא מביא גם את זה, זה לא מעכב להביא את השני. ורק נעיר הזה הערה לשונית קטנה, וזה לגבי המילה נסחים. המילה נסחים היא טיפה מבלבלת, כי לפעמים היא מתייחסת לכל הדבר הזה שעכשיו הזכרנו, כלומר המנחה, שזה הסולת והשמן, והיין, ולפעמים היא מתייחסת רק ליין. כלומר, אם רוצים לדבר על כל העסק, אז נקרא לכל העסק נסחים, אבל אם רוצים לדבר על הסולת והשמן בנפרד ועל היין בנפרד, אז לסולת והשמן נקרא מנחה, וליין נקרא נסחים. זאת התארה לשונית, יעזור להמשך. בכל אופן, עד כאן הסעיף הראשון, הסולת והשמן לא מעכבים את היין, והיין לא את הסולת והשמן, והגמרה לא מדברת על זה. הסעיף השני זה מה שהגמרה כן מדברת, שזה סוג של דרך אגב, אם כבר הזכרנו את הסולת, השמן ואת היין, בואו נדבר על איזה מהם מקריבים קודם. אז בזה יש מחלוקת. רבנן אומרים שקודם את המנחה ואז הנסחים, כלומר את היין, ואילו רבי אומר קודם את היין ואז את המנחה. שוב שנזכור, לרבנן קודם המנחה ואז את היין, לרבי קודם היין ואז את המנחה, והנושא שלנו בגמרא זה למצוא מקורות למחלוקת. ונראה שלוש הצעות, כשבכל הצעה צריך למצוא מקור לרבנן שאומרים קודם מנחה, ומקור לרבי שאומר קודם יין, כשהצעה השלישית קצת תשנה את מה שהבנו במחלוקת. אז הצעה הראשונה זה שרבנן שאומרים קודם המנחה ואז היין, זה שכתוב במדבר כפתת הרבה פעמים את המילים ומנחתם ונזכהם במוספים של חג סוכות, ומכאן לומדים רבנן שקודם המנחה, כלומר הסולת והשמן, ואז ונזכהם, כשכאן הכוונה במילה ונזכהם ליין. אז שוב, קודם המנחה ואז את היין, זה רבנן. לעומת זאת רבי שאומר שקודם את היין ואז את המנחה, הוא לומד את זה מויקרא כ"ג ל"ז, כתוב אלה מודי השם אשר תקרו אותם מקרי קודש להקריב ישל להשם, עולה ומנחה, זבח ונסחים, דבר יום ביומו, ומהמילה זבח ונסחים, הוא לומד שמיד אחרי הזבח מביאים את הנסחים, כלומר את היין, ואז המנחה. אז זאת ההצעה הראשונה, וכמו בהרבה סוגיות כאלה, עכשיו צריך לראות מה כל אחד ילמד מהמקור של השני. אז נתחיל עם רבנן. מה רבנן לומדים מהמקור של רבי זבח ונסחים? הם מסבירים שכאן המילה נסחים זה לא רק היין, אלא זה כל העסק, כלומר הסולת, שמן והיין, ומה שהם לומדים שהנסחים האלו לא מתקדשים עד שחיטת הקורבן. כלומר, גם אם שמו כבר את הנסחים בתוך כלי שרת, כל עוד לא שחטו את הקורבן שהם באו איתו, אז הם עוד לא התקדשו ואפשר להעביר אותם לקורבן אחר. רק אחרי ששחטו את הקורבן, אז כבר הם משויכים לקורבן הזה. זה הדין של זעירי, וזה מה שרבנן לומדים מהמקור של רבי זבח ונסחים. ועכשיו הפוך, מה רבי ילמד מהמקור של רבנן ומנחתם ונזקיים, שכאמור כתוב הרבה פעמים במדבר כפתת, אומרת הגמרא, רבי ילמד שזה כתוב הרבה פעמים בשביל ללמד שאת הנסחים האלו לא תמיד חייבים להקריב ביום שבו מקריבים את הקורבן שאיתו הם באו. מתי כן ומתי לא? אז אם שמו אותם בכלי שרת לפני הקרבה של הקורבן, אז ברגע שמקריבים את הקורבן, צריך באותו יום להקריב גם את הנסחים. אבל אם שמו אותם בכלי שרת אומנם באותו יום, אבל רק אחרי הקרבה, אז אפשר להקריב אותם גם באותו לילה, לאו דווקא ביום. ואם גם אז לא שמו, אלא שמו אותם בכלי שרת רק למחרת, או אפילו עד 10 ימים, אז מקריבים אותם כששמים. כלומר, אפילו שזה יום, יומיים, 3, 10 ימים אחרי הקרבת הקורבן שאיתו הם באו, זה מה שרבי ילמד מהמקור של רבנן ומנחתם ונזקיהם. אז עד כאן הצעה הראשונה, ראינו את המקור של רבנן ומקור של רבי, ומה כל אחד ילמד מהמקור של השני, אבל עכשיו הגמרא דוחה את כל הצעה הזאת, כי אומרת, הרי לכל אחד מהם, גם לרבנן וגם לרבי, הבאנו איזשהו דין חלופי שהם ילמדו מהמקור של השני. ועכשיו אומרת הגמרא, אם הבאת דין חלופי, עכשיו אתה צריך לראות מאיפה השני ילמד את אותו דין חלופי. ועכשיו אנחנו תקועים, כי אין לנו עוד מקור לאותם דינים חלופים, ולכן הגמרא חוזרת בה, והיא אומרת, יודעים מה? אותם מקורות שהבאנו הם באמת לא מקורות למחלוקת רבנן ורבי לגבי מה בקודם, אלא מקורות רק לגבי אותם דינים חלופים, וכולם מסכימים אליהם. כלומר, מהמקור של רבי של זבח ונסחים שניהם ילמדו שהם לא מתקדשים עד שחיטת הקורבן, ומהמקור של רבנן ומנחתם ונזקם שניהם ילמדו שאפשר להקריב את הנסחים גם בלילה או אחרי יום ההקרבה, תלוי במקרה, ולא נלמד מהם את הנושא שלנו של מה בקודם. אז כך דחינו את כל ההצעה הראשונה, וממילא צריך לעבור להצעה השנייה. מה כן המקור לרבנן ורבי לגבי מה בא קודם? עכשיו, בהצעה השנייה הגמרא לא מספיקה להציע הרבה, היא מציעה רק לדעת רבנן, והיא מיד אוכה את זה, והיא מיד עוברת כבר להצעה השלישית. מה הצעה השנייה? זה שרבנן שאומרים שקודם המנחה ואז את היין, לומדים את זה מאותו פסוק שרבי הזכיר מקודם, אבל מחלק אחר בו. נזכיר שוב את הפסוק בויקרא כ"ג פסוק ל"ז, אלה מודי השם אשר תקראו אותם מקרי קודש, להקריב אישה להשם, עולה המנחה, זבח ונסחים. עכשיו, מקודם, בהצעה הקודמת, אמרנו שרבי לומד את זה מזבח ונסחים, אבל את זה כבר דחינו. עכשיו אנחנו אומרים שרבנן לומדים את שיטתם, שמנחה לפני היין, המילים לפני זה, מעולה ומנחה. כלומר, מיד אחרי העולה, קודם כל את המנחה, ורק אחרי זה את היין. זה המקור של רבנן בהצעה השנייה, אבל דוחה הגמרא, אז מה רבי ילמד מכאן? והגמרא נתקעת, וממילא היא עוברת למקור השלישי. כשבמקור השלישי יש לנו קצת מהפך, והיא אומרת, יודע מה, אתה צודק. באמת, מהמקור שהרגע הצענו, עולה או מנחה, עולה שבאמת כשמביאים את הנסחים יחד עם קורבן העולה, אז באמת צריך להביא קודם את המנחה, ורק אז תיין, וכולם מסכימים על זה, גם רבי. אלא במה המחלוקת? המחלוקת היא רק שהוא מביא את הנסחים לא ביחד עם הקורבן. כלומר, כמו שראינו, לא חייבים להביא את זה באותו יום. אפשר להכניס אותם לכלי השרת יומיים אחרי, 10 ימים אחרי, ורק אז להקריב אותם, וזה המקרה שבו הם נחלקו. כלומר, עוד פעם, אם מביאים את הנסחים ביחד עם הקורבן, אז לפי כולם, קודם את המנחה מיד אחרי הקורבן, ורק אז את היין. אבל אם מביאים את הנסחים ביום אחר, אז הם נחלקו. שלפי רבנן גם כאן קודם המנחה ואז היין, ולפי רבי כאן קודם היין ואז המנחה. ומה הסבר למחלוקת? אז רבנן שאומרים שגם כאן קודם המנחה ואז את היין, הם אומרים שלומדים את זה מהמקרה שבו הם באו עם הקורבן. כמו ששם זה קודם המנחה ואז היין, אז גם כשמביאים ביום אחר זה קודם המנחה ואז היין. אותו דבר, זה רבנן. לעומת זאת רבי אומר שמבחינה עקרונית צריך להביא קודם את היין, כי היין יותר חשוב מהמנחה. עובדה שהלוויים שרים על היין ולא שרים על המנחה. לכן ברירת המחדל זה קודם היין. ולכן באמת כשמביאים את הנסחים לבד ולא עם הקורבן, אז קודם היין ואז המנחה. עכשיו תגידו, אז למה כשזה בא עם הקורבן באותו יום, אז קודם את המנחה ואז את היין? מסבירה הגמרא, כי כשזה בא ביחד, אז אם כבר הקרבנו את הקורבן זבח על האש, אז מביאים גם קודם את המנחה שגם זה קרב על האש, ורק אחרי זה את היין, שזה לא על האש, אלא בספלים, לכן שם זה קודם המנחה ואז את היין. אבל כשזה בא בפני עצמו, אז כאמור, היין יותר חשוב כי שרים עליו, אז קודם את היין ואז את המנחה. זאת הצעה השלישית למחלוקת רבנן ורבי, ועד כאן הסעיף השני בחלק השלישי של השיעור, כשכאמור, כל הסעיף הזה בעצם מובא בדרך אגב לסעיף הקודם, ששם אמרנו שהסולת והשמן לא מעכבים את היין, והיין לא מעכב את הסולת והשמן. עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה דין הבא במשנה, ובגמרה זה ברבע התחתון של עמוד ב', וזה לגבי זריקת הדם של הקורבנות, שברוב הקורבנות שזורקים את הדם על המזבח בחוץ, אז יש 4 זריקות, בחטאת זה 4 נתינות של דם, בשאר הקורבנות זה 2 זריקות שהן 4, בכל אופן נתייחס לזה כ-4, ועל זה אומרת המשנה, זה לא מעכב, אלא באמת גם אם הוא זרק אחד, יוצא מדי חובה וזה מחפר, והגמרה מביאה מקור לזה, כתוב, ודם זבחיך יישפך על מזבח השם אלוקיך, ומהמילה יישפך לומדים אפילו שפיכה אחת. ועד כאן הסעיף השלישי, וזה הגענו למשנה בסוף עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילק להם את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון המשכנו לגבי ציצית וראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה לגבי החילזון, למה הוא כל כך נדיר. סעיף שני זה ברייתא שאפילו על מצווה קלה יש שכר גם בעולם הזה, והדוגמה היא מציצית שהיא קלה לעשייה, ובכל זאת אותו אדם שבא לאישה זונה ואז בסוף עצר בגלל הציצית קיבל שכר את אותה אישה וכסף. וסעיף שלישי לגבי טלית שאולה, אז עד 30 יום היא פטורה ואחר כך חייבת, והסברנו לפי רוב הראשונים כי מדאורייתא היא פטורה ואחרי 30 יום חייבו, כי זה נראה כאילו שלא, ואותו עיקרון גם לגבי מזוזה, זה היה החלק הראשון. בחלק השני לגבי תפילין, ראינו שתפילין של ראש ושל יד לא מעכבות צועד זור. רב חיסטה בהתחלה אמר שדווקא כשיש לו את שניהם, אבל אם הוא קנה רק אחד, אז זה כן מעכב גזרה שמה יפשע, אבל בסוף הוא חזר בו. וסעיף שני, על החומרה והחשיבות של מצוות תפילין, שמי שלא מניח תפילין עובר על 8 מצוות עשה, ומי שכן זוכה לאריכות ימים, זה היה החלק השני. בחלק השלישי המשכנו עם עוד דברים שלא מעכבים זה את זה, הפעם במקדש, וראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון בנסחים, אז הסולת והשמן לא מעכבים את היין ולהפך. סעיף שני ראינו מחלוקת מה מביאים קודם, לפי רבנן קודם את המנחה, כלומר סולת והשמן ואז את היין, לפי רבי קודם את היין ואז את המנחה, וראינו שלוש הצעות למקורות לזה. הצעה הראשונה הייתה שרבנן לומדים את זה מיומנחתם ונזקיהם, קודם את המנחה, ורבי לומד את זה מזבח ונסחים, כלומר מיד אחרי הזבח, הנסחים, כלומר היין, ורק אז את המנחה. ואז שאלנו מה כל אחד לומד מהמקור של השני, אז רבנן לומדים מהמקור של רבי שהנסחים לא מתקדשים עד שלא שוחטים את הקורבן, ורבי לומד מהמקור של רבנן שאת אותם נסחים אפשר להביא גם בלילה וגם בימים שאחרי. זה היה הצעה הראשונה, אבל את כולה דחינו, כי בעצם צריך את המקורות האלו לאותם דינים חלופים שהרגע הזכרנו, ולכן עברנו להצעה השנייה, שרבנן לומדים שקודם המנחה ואז היין מאותו פסוק של רבי מקודם, רק ממילים אחרות, כתוב שם עולה ומנחה, כלומר מיד אחרי העולה באה המנחה. ואז אמרנו, יודעים מה, צודקים, באמת זה מקור טוב, ובאמת גם רבי מסכים שכשהנסחים אלו באים ביחד עם הקורבן, אז באמת קודם המנחה ואז את היין, אלא כל המחלוקת שלהם זה רק שהם באים בימים שאחרי, וזה בעצם הצעה השלישית להסבר המחלוקת, שלפי רבנן גם כאן עדיין קודם המנחה ואז את היין, כי לומדים את זה מקרה שבו הם באים ביחד עם הקורבן, שאז כאמור קודם המנחה ואז היין, ואילו רבי אומר לו, כשהם באים בפני עצמם, אז קודם היין ואז המנחה, כי היין חשוב יותר, כי שרים עליו, ורק כשנסחים באים עם הקורבן, אז כיוון שכבר הבאנו את הקורבן, שזה עולה על האש, אז מביאים קודם את המנחה שגם היא על האש, ורק אחרי זה את היין שהיא בספלים, ועד כאן הסעיף השני לגבי מה הסדר. בסעיף השלישי עברנו לדבר אחרון במשנה שלא מעכבים, וזה שלמרות שברוב הקורבנות בחוץ צריך לזרוק 2 שם 4 או 4, בכל זאת זה לא מעכב אלא אפילו אחד מספיק, ולומדים את זה מ-ודם זבחיך יישפך משמע אפילו שפיכה אחת כל טוב.